במשבר הכלכלי האחרון היו הרבה חברות שלא הצליחו לעמוד בפירעון של הלוואות שהם לקחו. לדוגמה, משקיעים שקנו אג"ח, החברה המנפיקה לא היה לה לשלם להם את הריבית או את הקרן. ואז הם הציעו לבעלי האג"ח לשלם להם במקום בכסף במניות שלהם. כלומר, לבוא לבעל אג"ח, להגיד לו, תראה לי לשלם לך את הקרן, קח מניות שלי. אם המניות יעלו בעתיד, הרווחת, אם הם יפסידו, אם הם ירדו, אז הפסדת, זה מה יש לי, אין לי משהו אחר לתת. עולה השאלה החשבונאית, האם אני יכול למחוק את האג"ח מהספרים שלי, כלומר, למחוק את ההתחייבות ולשום את המניות שהנפקתי, או האם זה לא נחשב בכלל כסילוק של האג"ח, למרות שנתתי מניות. האם הנפקת מכשירים הוניים בכלל נחשבת כתמורה לעניין פירעון ההתחייבות, או האם אני לא יכול למחוק את ההתחייבות למרות שנתתי הון מניות? כי הון מניות, כביכול, זה לא תמורה במזומן, אתה היית צריך לשלם במזומן. זאת השאלה.
כן, לא משנה, זה
כמורה, זה שווה. בסדר, זה הסוגיה, מה
קוצר? לא, זה מה שסוגיה תעלה, כי לא הבנתי מה.
סוגיה שתעלה, כי ביה 39 כתוב, וזה גם כתבתי, שאת יכולה למחוק התחייבות מהמאזן רק אם את תמורה במזומן. כתוב את זה במפורש, תמורה ששולמה. ואז עולה השאלה, האם הנפקת מניות זה בגדר תמורה ששולמה. אז עוד פעם, נגיד שאני מנפיק אג"ח ואין לי כסף. יש לי, הנפקתי אג"ח בעבר ואני צריך לפרוע אותו ואין לי כסף. אז אני בא למשקיע ואומר לו, תשמע, אין לי כסף, קח מניות שלי. היו חברות שבמשבר הכלכלי אפילו הציעו דירות. במקום לא משנה מי, אמרו אין לנו, קחו דירות. אז פה עולה השאלה האם זה נחשב כתמורה לעניין יד 39, כי יד 39 אומר שאפשר למחוק התחייבות רק אם שילמת תמורה. שאלה אם הנפקת מניות זה תמורה, זאת השאלה בגדול, כן? התשובה היא כן, שזה תמורה ואפשר למחוק, אבל אז עולה שאלה אחרת. איך אני רושם את הפקודת יומן? חובה אג"ח, נגיד זכות הון מניות, זכות פרמיה. זכות הון מניות, זכות פרמיה, לפי איזה שווי? כי יכול לצאת לי רווח או לצאת לי פדיון מוקדם של האג"ח. חובה אג"ח לפי הערך בספרים. זכות הון מניות, זכות פרמיה, לפי השווי הוגן של המניות, ואז יכול להיות חובה או זכות רווח או הפסד. או שבכלל את ההון מניות והפרמיה לא צריך לרשום לפי השווי ההוגן שלהם, אלא לרשום לפי השווי ההוגן של האג"ח. אני לא יודע. כלומר, אם אתה אומר שמותר למחוק את האג"ח ולרשום מכל זרון מניות בפרמיה, זו שאלה אחת, מותר. שאלה שנייה, איך חושבים את הפקודת יומן? חובה אג"ח לפי הערך בספרים, נגיד שאני נותן הון מניות, זכות הון מניות לפי כמה? לפי השווי ההוגן של האג"ח או לפי השווי ההוגן של המניות? אפשר ללכת לפי האג"ח, אפשר ללכת לפי המניות, לפי מה שנתתי או לפי מה שוויתרו לי על האג"ח. זה גם שאלה. התשובה תהיה לפי השווי של המניות ולא לפי השווי של האג"ח. פרט למקרים חריגים, שאז אנחנו נלך לפי השווי של האג"ח. וכמובן, יהיה רווח והפסד מפדיון מוקדם, צריך לרשום אותו בדוח רווח והפסד. זה בגדול הסוגיה והתשובות. עכשיו בואו נקרא. לעתים לווה ומלווה יכולים לקבוע מחדש את התנאים של התחייבות פיננסית, באופן שהלווה מסלק את ההתחייבות במלואה או בחלקה, בחלקה זה רק חלק מהאג"ח לדוגמה, על ידי הנפקת מכשירים הוניים למלווה. פעולה זו מכונה החלפת חוב בהון. אני מחליף התחייבות והון עצמי. פרשנות דנה בטיפול החשבונאי כאשר החברה הלווה מנפיקה מכשירים מוניים למלווה, וזאת על מנת לסלק חלק מהתחייבות פיננסית או את כולה. לדוגמה, החברה הנפיקה מניות למחזיקי האג"ח שהונפק על ידה בעבר במקום לשלם להם את קרן האג"ח. עכשיו, קודם כל, על מה הפרשנות לא חלה? המלווה הוא גם בעל מניות ישיר או בעל מניות עקיף ופועל מתוקף היותו בעל מניות. אני לא מדבר על פירעון עכשיו של הלוואת בעלים, כי כל העסקים שאתה עושה עם הבעלים לא מעניינים אותי. אני מדבר שאג"ח הוא בידי הציבור, אתה בא לציבור ומציע לו מניות, כי אם זה די עם בעל מניות, זה עסקה עם בעל מניות, אז זה הפרשנות לא מדבר. ב', המלווה והחברה הלווה נשלטים על ידי אותו צד לפני העסקה ואחריה, שזה גם כמו א', זה כבר עסקה בתוך הקבוצה, והמהות של העסקה כוללת חלוקת הון על ידי החברה או השקעה בהון של החברה. דוגמה, א' מחזיקה בב' 100% וא' מחזיקה בג' 100%. חברה ב' חייבת לג' 100,000 שקל, מה שקראנו חוז. במקום לפרוע את ההלוואה במזומן, הנפיקה חברה ב' 10,000 מניות לחברה ג'. זה העברה לא מדברת. זה עסקה בתוך הקבוצה של הנפקת מניות, אתה מבטל את החוז, במקום זה מנפיק מניות. מבחינת חברה א' מדובר בחלוקת ההון של ב' והשקעה בהון של ג', וזה לא מטופל בהעברה. וג' אג"ח להמרה, מה שהם מתכוונים פה זה לאג"ח להמרה, שגם הוא לא בתחולת הפרשנות. למה הכוונה? סילוק ההתחייבות הפיננסית על ידי הנפקת הון היא בהתאם לתנאים המקוריים של ההתחייבות הפיננסית. כלומר, זה לא אג"ח רגיל שפתאום באתי למשקיעים אחרי 3 שנים ואמרתי להם אין לי כסף, קחו מניות. זה מראש היה אג"ח להמרה, ומראש למשקיעים הייתה אפשרות לקבל או כסף או מניות. מה זה או מניות? אני לא רוצה את האג"ח, תן לי מניות, אג"ח להמרה. אם מראש היה מדובר על התחייבות שהיא יכולה להיפרע על ידי מזומן או על ידי הנפקת מניות, אז זה יש קדים נפרדים, יש 32, מדבר על אג"ח להמרה, לא בשביל זה רשמו את הפרשנות. הפרשנות מדברת על הלוואה או אג"ח שהיו צריכים להיות מוחזרים במזומן, ובמקום זה נתנו מניות. הסוגיות בהן דנה הפרשנות, השאלות, על איזה שאלות? האם מכשירים הוניים של חברה שהונפקו כדי לסלק התחייבות פיננסית או חלק ממנה מהווים תמורה ששולמה בהתאם להוראות סעיף 41 ליה 39? אז אני ראיתי את זה, הלכתי לסעיף 41 ליה 39 וכתבתי לכם מה הוא אומר. הוא אומר כי ההפרש בין הערך בספרים של התחייבות פיננסית או חלק ממנה שסולקה או עברה לצד אחר לבין התמורה ששולמה, כולל נכסים כלשהם שאינם מזומנים שהועברו או התחייבויות שניטלו, יוכר בדוח רווח והפסד. מכאן עולה השאלה האם הנפקת מכשירים הוניים יכולה להחליף לעניין סעיף 41 ליה 39 את התמורה ששולמה, או שלא ניתן יהיה למחוק את ההתחייבות הפיננסית אשר כנגדה הונפקו המכשירים העונים, מאחר והמכשירים העונים לא מהווים תמורה. כלומר, אם אתה משלם כסף אין בעיה, אם אתה נותן מלאי או נותן רכוש קבוע במקום פירעון של ההתחייבות אין בעיה, כי זה תמורה שכתובה ביה 39. אבל אם תשימו לב, יה 39 אמר תמורה ששולמה כולל נכסים כלשהם שאינם מזומנים, אבל הוא לא אמר תמורת הנפקת מכשירים עוניים. אז לפי, אני לא אומר שזה לא משנה, אבל עובדה שדנים בזה, כי זה סוגיה שעלתה במשבר הכלכלי האחרון. כי כדרך אגב, רשות לניירות ערך בהתחלה לא הסכימה להסדרים האלה, אמרה לחברות, אתם מנפיקים הון, תקבלו על ההון כסף, אני לא מוכנה שתמחקו את ההתחייבות. את מה את אומרת? והיא אומרת, מה זה משנה? נתת כסף במקום האג"ח, נתת מלאי במקום האג"ח, נתת בקבוקי יין במקום האג"ח, או נתת מניות במקום האג"ח, זה אותו דבר. אבל לפי ה-39 כתוב, תמורה ששולמה, כולל נכסים כלשהם שאינם מזומנים. לא כתוב כולל מכשירים עוניים. זאת הבעיה. עכשיו אם את אומרת שהבעיה הזאת היא מטומטמת והיא מראש ידועה, בסדר, אין לי בעיה, אבל עובדה שדנים בזה. מה אני יכול לעשות שהם דנים בזה? אני החלטתי לדון בזה? מבחינתי שלא ידונו בזה. זו השאלה וזאת התשובה, מה אני יכול לעשות? אז עוד פעם, האם השאלה הראשונה, האם המכשירים העוניים יכולים להחליף את התמורה שיה 39 מדבר עליה? למי שבמתח, כן, היא יכולה להחליף. ב. כיצד חברה מודדת לראשונה מכשירים עוניים שהונפקו כדי לסלק את ההתחייבות הפיננסית? כלומר, אם אני מניח שזה בסדר, אז איך אני רושם את הפקודה? חובה הלוואה, חובה אג"ח, זכות הון מניות. הון מניות לפי כמה? לפי השווי ההוגן של ההלוואה או לפי השווי ההוגן של המניות? זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, כיצד חברה מטפלת בהפרש כלשהו בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה לבין סכום המדידה הראשוני של המכשירים ההוניים? אם יגידו לי למדוד את ההון מניות לפי שווי הוגן, ואילו ההתחייבות היא לפי ערך פנקסני, יהיה הפרש, האם אני יכול להכיר בו בדוח רווח והפסד, כי רווח או הפסד מפדיון מוגדר של ההתחייבות? כן או לא? למי שבמתח, כן, מותר. צריך. עכשיו התשובות. אלינו שאלות, עכשיו התשובות. אחד. הנפקה של מכשירים הוניים על מנת לסלק התחייבות פיננסית או חלק ממנה היא תמורה לצורך סעיף 41 ליד 39. הסיבה לכך היא שהפרשנות רואה בהנפקת המכשירים ההוניים כנגד סילוק ההתחייבות הפיננסית כשתי עסקאות. הנפקת מכשירים הוניים כנגד קבלת מזומן, כלומר אני אומר למשקיע, קח מניות, תן לי כסף. ואז בעסקה השנייה, קח כסף וזה פרקתי לך את ההתחייבות. אז קודם כל כאילו הנפקתי מכשירים הוניים כנגד קבלת מזומן, גייסתי כסף ואז פרקתי את ההתחייבות כנגד המזומן. ככה הם התגברו על הקטע שביד 39 כתוב רק תמורה במזומן או בנכסים שהם לא במזומן. לא כתוב מכשירים הוניים, אז מה הם אמרו? כאילו באתי למשקיע, אמרתי לו, קודם כל אני מנפיק לך מניות. קח את המניות, תן לי את הכסף. עכשיו קח את הכסף ומתר לי על ההתחייבות. ואז זה יוצא כאילו מעקב של ההגדרה ביה 39. כי אם אתה הולך לפי ההגדרה של יה 39 דווקני, זה לא. לא, זה לא תמורה ששולמה. וזה לא נכסים שאינם מזומן, זה מכשירים עוניים, זה לא כתוב ביה 39. אז הם אומרים שכן, כי זה כאילו שתי היסטוריות. טוב, שתיים. חברת מנחת התחייבות פיננסית מהמאזן רק בהתקיים התנאים של סעיף 39 ליה 39. מה הסעיף הזה אומר? סעיף זה קובע כי חברה תמחק התחייבות פיננסית או חלקה מהמאזן רק כאשר היא מסולקת, דהיינו רק כאשר ההתחייבות נפרעת, מבוטלת או פוקעת. טוב, זה ברור, זה כתוב בעבר, אבל זה ברור. הרי אני לא אמחק את ההתחייבות ביום שהגעתי להסדר עם המשקיעים שאני אדביק להם מכשירים עוניים. רק ביום שבאמת הדבקתי להם מכשירים עוניים והם ויתרו על ההתחייבות, אז אני אמחק. זה כתוב, כתבתי את זה, אבל זה ברור, נו, מתי אני חייבת ההתחייבות? ברור שביום שנתתי את המניות. שלוש, המכשירים העוניים שהונפקו על מנת לסלק התחייבות פיננסית או חלק ממנה, ימדדו לראשונה בשווי ההוגן שלהם, אלא אם כן שווי הוגן זה אינו ניתן למדידה באופן מהימן. שמה היה במשבר הכלכלי האחרון? חברות מחקו אג"ח ורשמו במקומו עוד מניות. בגלל שהמשבר הכלכלי להרבה חברות היה משבר מאוד מאוד גדול, אף אחד לא ידע כמה המניות שאני נותן שוות אם בכלל. כלומר, המשקיעים הסכימו לקבל מניות כי זה מה שהיה. עדיף לא לקבל כלום, אז הם קיבלו מניות. עכשיו, כמה המניות האלה שוות היה קשה מאוד לאמוד אותן כי זה חברות שעמדו בפני קריסה. ואז עולה השאלה, אני רוצה לעשות פקודת יומן, חובה אגח למחוק אותו מהספרים, זכות כל מניות לפי שווי הוגן, אבל לא יודע כמה מניות שוות. אז במקרה כזה הם אומרים, אם אתה לא יודע לאמוד את השווי הוגן של המניות, את מה תאמוד? אגח, זה מה שכתוב בסעיף. אם השווי הוגן של המכשירים העוניים אינו ניתן למדידה באופן מהימן, המכשירים העוניים ימדדו על פי השווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שסולקה. אבל מה קודם למה? קודם כל עכשיו נסה לאמוד את המכשירים העוניים, רק אחר כך את השווי של ההתחייבות. עכשיו למה אני אומר את זה? כי היו כמה חברות עם קומבינות במשבר הכלכלי, הם כתבו בביור, אני לא יכול לאמוד את המניות, והלכו לפי ההתחייבות. למה? בשביל שיצא להם רווח מפדיון מוקדם יותר גדול, כי כנראה השווי של ההתחייבות היה יותר גבוה מהשווי של המניות. תחשבו, במשבר כלכלי המניות לא שוות יותר מדי. עכשיו מה אני רוצה לעשות? חובה עד אך 100, זכות הון מניות שזה יהיה הרבה. 200 נגיד, ואז יהיה לי, זכות הון מניות 50, ואז יהיה לי רווח גדול. אז מה הם אמרו? אני לא אעמוד את המניות, אני אעמוד את השווי של ההתחייבות ואז יצא רווח. אז רשות לניירות ערך הבהירה להם, קודם כל אתם מודדים את המניות, רק אם אתם לא יודעים לאמוד כמה המניות שוות, אז אני אסכים שאת המניות תרשמו לפי השווי של ההתחייבות. ולכן הפקודת יומן צריכה להיות חובה אגח לפי השווי בספרים, זכות הון מניות לפי מה שהמניות שוות פלאג נאמבר רווח הוא הפסד מפדיון מוקדם, ולא לפי כמה הלוואה שווה או כמה אג"ח שווה. למה? עשיתי פדיון מוקדם של ההתחייבות, מחקתי את ההתחייבות, למה פרמיה? יש לך אג"ח שבמאזן הוא מוצג לפי 100 שקל, אני נותן לך מניות ששוות 200. אתם לבד אמרתם שמה זה משנה, מניות או מזומן זה אותו דבר. אז אם הייתי נותן לך מזומן, איזה פקודה היית עושה? חובה אג"ח 100, זכות מזומן 200, חובה הפסד מפדיון מוקדם 100. אז אם הרגע אמרנו שמזומן ומניות זה אותו דבר, אז למה את לא נותנת לי לרשום רווח או הפסד מפדיון מוקדם? למה את רוצה פרמיה?
למה שבכל הנפקה יש פרמיה?
כל הנפקה יש פרמיה, אבל אני כנגד זה מוחק אג"ח. את יודעת מה? בוא נעשה שתי עסקאות. אני מגיע, את מגיע, מגיע לך ממני כסף על אג"ח, 100 שקל. אני אין לי 100 שקל. אז בואי נעשה דבר כזה. אני אנפיק לך מניות ששוות 200. תני לי כסף. אני ארשום חובה מזומן זכות על מניות. אוקיי? ואז אני אחזיר לך את הכסף. שתי עסקאות. אז מה? אז יהיה לי פרמיה על ה-200, אבל על הפדיון המוקדם של האג"ח, על הפדיון של האג"ח, לא יהיה לי רווח או הפסד. תחשבי, חובה אג"ח 100, זכות הון מניות, אני נותן 200, אין לי הפסד של 100. אז מה את אומרת, שאני ארשום אותו חובה קרן הון? עוד יותר טוב, אבל פשוט לניירות ערך לא תסכים. אם את באה לבעל אג"ח, אומרת לו, מגיע לך 100 שקל, אין לי כסף, קח מניות ששוות 200. אני נותן לו משהו ששווה 200, והוא מבטל לי על משהו ששווה 100, יש לי הפסד מפדיון מוקדם. מה את אומרת? לא, זה פרמיה. למה פרמיה? וחוץ מזה, אם אני כבר מתחיל את מה שהיא והיא אמרה, לפני שנייה הם אמרו, בשביל מה דנים בזה? בטח שמניות זה תמורה. אז אם זה תמורה, למה שלא יראה לך מפדיון מוקדם? אם כבר הולכים לפי הקו הזה, זה צריך להיות כאילו שילמתי לך כסף. אז ככה, בסעיף 3 כתוב, סעיף 3 כתוב שצריך ללמוד את השווי ההוגן של המכשירים העוניים. בסעיף 4 כתוב שאם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע לאמוד את המכשירים העוניים, תאמוד את ההתחייבות. ופה הם גם דנים במשהו, אני אסביר אותו, בסעיף 4 כתבתי אותו. יש הלוואות עם מאפיין דרישה מיידית. מה זה הלוואות עם מאפיין דרישה מיידית? הלוואות שהמשקיע כל יום יכול לבוא לחברה ולהגיד לה, תני לי את הכסף. עכשיו, שווי הוגן של התחייבות, אתם מסכימים איתי שמודדים לפי ערך נוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים? אז מה שהם אומרים בסעיף 4 זה שאם אתה מודד שווי הוגן של התחייבות עם מרכיב דרישה מיידית, אז לא צריך לעשות ערך נוכחי. למה לא צריך לעשות ערך נוכחי? כי הוא כל יום יכול לבוא לדרוש את ההלוואה. אז אתה לא יודע מתי הוא יבוא, יכול לבוא מחר בבוקר. אז מה יהיה השווי ההוגן של ההלוואה? סכום הקרן פלוס הריבית לשלם, בלי ערך נוכחי. למה בלי ערך נוכחי? כאילו מחר בבוקר הוא בא ודורש. זה אם אני יש לי הלוואה עם מרכיב דרישה מיידית. אבל עקרוני, כשאני מודד את השווי ההוגן של המכשירים העוניים, אני בכלל לא צריך את השווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית, אני צריך את השווי ההוגן של המכשירים העוניים. רק במקרים חריגים שבהם באמת אתה לא יודע כמה המכשירים העוניים שהנפקת שווים, אז אתה נכנס בכלל לשווי הוגן של ההלוואה. ואם השווי ההוגן של ההלוואה שנמדד לפי ערך נוכחי בדרך כלל, מדבר על הלוואה עם מרכיב דרישה מיידי, אז לא צריך ערך נוכחי. אז ההלוואה שווה לפי הקרן, פלוס הריבית לשלם באותו יום.
ואז מה ערך
רווח? כמה? יכול להיות. הקרן והריבית אולי הם שיותר... את אומרת בפקודת יומן עצמה?
אמרת שזה כאילו לא יורד משהו
בין לא, לא שלא יורד, תסתכלי, הנה. אני אעשה לכם מספרים.
לא שלא יורד.
הלוואה בספרים פלוס ריבית לשלם 120,000, הנפקת מניות כנגד פירעון ההלוואה והריבית לשלם 150,000. מה זה 150,000? זה שווי הוגן של המניות. שווי הוגן של המניות. שווי הוגן מניות. פקודת יומן. חובה הלוואה פלוס ריבית לשלם. 120. זכות הון מניות. פלוס פרמיה. 150. חובה לג נאמבר. הפסד מפדיון מוגדר. 30,000. זה ככה צריך לעשות. רגע, שנייה. עכשיו נגיד שאני בא לחברה, היא אומרת לי, שמע, מאיפה אתה יודע שהמניות שוות 150? אני לא יודע כמה המניות שוות, לא יודע. אז אני אומר, אז איך אני אעשה פקודת יומן אם את לא יודעת? אולי תנסי. מתאמצת, לא מצליחה. לא יודע כמה מניות שוות. ואז הם אומרים לי, אז תעשה פקודת יומן, אבל זה לא יהיה לפי השווי ההוגן של המניות, אלא לפי השווי ההוגן של ההלוואה. ואז אני מוחק פה, כן? מספק לוח סילוקין של ההלוואה ומאבן אותה לפי הריבית היום. כמו שהם עושים בהפרש מקורי. נגיד שאני מגיע ל-130,000 שקל. בסדר? אז ההפסד שלי כמה יהיה? תסתכלי לפה, יהיה 10. מה ההבדל בין שתי הפקודות יומן? זה לפי השווי של המניות. זה לפי השווי של ההלוואה. את איתי?
כן.
עכשיו אם ההלוואה הזאת היא מאפיין דרישה מיידית, כלומר הוא יכול לבוא מחר בוקר להגיד אדוני תן לי 120,000 שקל, אל תעשה לי ערך נוכחי עכשיו, אז לא מעובנת בכלל. היא 120,000 שקל, ואז כמה הרווח מפדיון מוקדם יצא? זה מה שיש. למה לא צריך ערך נוכחי? כי הוא יכול לדרוש את זה מחר, אז זה שווה בדיוק אל הערך בספרים. זה מה שהסברתי, אם יש לכם עוד שאלות, בבקשה. הפקודה הנכונה צריכה להיות עם 150 לפי זה. רק אם אתה לא יכול לעמוד את השווי של המניות, אז אתה הולך לשווי של ההלוואה. איך אתה עומד את השווי של ההלוואה? ערך נוכחי. אם זה הלוואה עם מרכיב דרישה מיידי, אל תעצר. זה סעיפים 3 ו-4, זה מה שכתוב.
ואיזה
בהלוואה
דרישה מיידי ערך
הרוב המקורות, זה היה בגלל שזה יהיה 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 בגלל שזה בהלוואה לא יכול, יש לי קיונופרמיה על ההלוואה, אבל הלוואה אין, יכול
להיות.
כן.
זה
מועסת, זה מועסת חום של 130 זה? כן. הערך נוכחי זה 130. עכשיו, סעיף 5. מה סעיף 5 אומר? נגיד שבאתי למשקיע, אמרתי לו תראה, יש לך הלוואה פלוס ריבית לשלם, חצי ממנה תוותר לי, על חצי תוותר ואני אתן לך מניות, ועל החצי השני אל תוותר, אני גם לא נותן לך מניות, אבל תוריד את הריבית, אין לי מספיק ריבית לשלם לך 10% בשנה, כבד עליי, קח רק 5%. המשקיע אומר אין בעיה, בוא נעשה עסקה כזאת, תן לי מניות על שני ויתורים שלי, על חצי מהלוואה אני מוותר עכשיו ואתה גם מוריד לי את הריבית, אז שהמניות יתמחרו גם את הוויתור על הריבית. מה התקן בא ואומר? אז אתה שילמת מניות על שני דברים. חצי מההלוואה אתה מוחק, ועל החצי מההלוואה הזאת אתה צריך לחשוב בערך הפסד מפדיון מוקדם. על החצי ההלוואה השני, הרי אתה לא יכול למחוק את ההלוואה, למה? כי לא סיימת אותה, רק מה שינית לה? את הריבית. אז מה אתה אמור לעשות? חובה, הלוואה ישנה, זכות, הלוואה חדשה, בדיוק. ואז, למעשה בעסקה שאני עושה עם המשקיע, גלומים שני דברים. אחד, על חצי מההלוואה הוא מבטר לי. וזה צריך להיכנס רווח או הפסד מפדיון מוקדם. שתיים, על ההלוואה הישנה הוא כביכול מבטר, ובמקומה מקבל הלוואה חדשה, בריבית אחרת, בדיוק. אז הוא אומר לי, תראה, כשאתה מנפיק מניות, אל תגיד לי שכל המניות זה החצי מהארבעה. אתה צריך לפצל את המניות שאתה מנפיק, חלק על ההלוואה הישנה תמחק אותה, ההלוואה שנפרעה, וחלק על שינוי התנאים של ההלוואה. מריבית 10% לריבית 5%. ולכן צריך לעשות את ההפרדה הזאת, זה בגדול הרעיון. עכשיו בואו נראה את הדוגמה. קודם כל בסעיף 5 אני מקריא. במידה ורק חלק מההתחייבות הפיננסית סולקה, החברה צריכה לבדוק האם התמורה ששולמה, כדרך אגב תמורה ששולמה, להזכיר לכם, אני לא משלם כסף, מה אני נותן? מניות. מתייחסת אך ורק לחלק מההתחייבות שסולה, או שבתוך התמורה מגולם גם תשלום על שינוי התנאים של החלק מתוך ההתחייבות שטרם נפרע. למה? כי שיניתי לו את הריבית לדוגמה. דוגמה, ב-31 לדצמבר 2012 ישנה לחברה א' הלוואה במאזן של 200,000. ההלוואה נושאת ריבית של 6%. ב-31 לדצמבר 2012 סולקה מחצית מההלוואה. ולגבי החצי שלא סולק, הורדתי את הריבית ל-4%. כנגד הסילוק והשינוי, הנפיקה חברה א' 10,000 מניות, אשר שווי ההוגן הכולל הוא 120,000. אתם מסכימים איתי שבתוך ה-120 חלק שילמתי על ההלוואה שנפרעה וחלק שילמתי על שינוי תנאי הריבית?
כן.
יפה. החברה העריכה כי השווי ההוגן של שינוי הריבית הוא 10,000. אז מה יוצא? שאת ה-120,000 שקל צריך לחלק לשניים. 110 זה פרט את ההלוואה, חצי מההלוואה, ו-10 זה השינוי הריבית. עד לפה אתם איתי? עכשיו פקודות יומן בעמוד הבא.
זה היוון לפי 6 ולפי 4, הפרש ביניהם?
כן.
אני צריכה להחזיר לכסף, אם משנה, כי למה צריך לעבור מזמן?
אפשר לחובת אגף תזכות אגף בערב אחרון? משהו כזה?
למה צריך לשלם כסף?
לא משלם כסף. למה צריך לשלם כסף? את, יש לך הלוואה שאת מקבלת ממני ריבית של 6%. יום אחד אני אבוא ויגיד לך, תראי, 6% זה סכום מעצבן. שיניתי לך את הריבית ל1%. זהו, את מסכימה? אם כן, אני מחר נותן לך הלוואה. מה אכפת לך? 6%, אני אתן לך רק 1%. את אומרת שאני לא צריך לשלם לך כלום והכל בסדר. מה את אומרת על זה? בטח, מה? את באה לבן אדם, מגיע לו 6% ואומרת לו, מי עכשיו 4%? ויגיד לך, אין בעיה, לא. לא קרה כלום. לא קרה כלום. תראי, תנסי את זה, תיכנסי אחרי השיעור לחנות. נגיד, תראי, אני יודע מה, מוצר מסוים שעולה 100 שקל. תגידי לקופאי, קחי 50, לא קרה כלום. נסי, אם זה יעבוד, אני אמחק את הסעיף הזה. הרי את באה למשקיע, אומרת לו, חצי, תוותר לי על ההלוואה. אז זהו, הוא דורש כסף, נכון? ועל החצי השני, אני אוריד לך את הריבית משישה לארבעה. לא, לא ידרוש על זה כסף. שמעת כן אומר. את באת ועל שני הדברים האלה נתת לו מניות ששוות 120. אז אולי תפצלי כמה נתת לו על ההלוואה שהוא ויתר וכמה על שינוי הריבית. אז באה החברה, מדדה את שינוי הריבית. היא אמרה ששינוי הריבית זה 10,000 שקל. אז כמה על ההלוואה היא נתנה לו שנפרעה? 110. עתיתי? עכשיו פקודות יומה. 6. ההפרש בין התמורה שהוקצתה להתחייבות הפיננסית שנפרעה לבין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שנפרעה יזקף לדוח רווח והפסד. תסתכלו לפה. הפסד מפדיון מוקדם. מה הפקודה? חובה הלוואה 100, זכות הון מניות 10, זכות פרמיה 100, זה 110 ביחד השווי ההוגן, פלאג נאמבר. הפסד מסילוק התחייבות פיננסית כנגד הנפקת מכשירים הוניים. למה לא כתוב הוצאות מימון ישר? שימו לב, התקן, הפרשנות יותר נכון, קובעת. כי רווח או הפסד מסילוק התחייבות פיננסית יוצג בדוח רווח והפסד כסעיף נפרד, לכן לא רשמתי הוצאות מימון, רשמתי את זה כסעיף נפרד. כי הם רוצים שמשקיעים ידעו שאני פרעתי את ההתחייבות כנגד מכשירים מוניים. ולכן את הסעיף נפרד, אפשר הוצאות מימון, אבל עקרונית הפרשנות אומרת לרשום את זה בסעיף נפרד. אז זה רק כבר עניין של ההצגה, זה לא כל כך משנה. עכשיו אני רוצה דיון אחר. אתם זוכרים ש-10,000 שקל היה על שינוי הריבית? עכשיו אני מעלה סוגיה אחרת. תקשיב. עולה שאלה כזו. האם אני יכול למחוק את ההלוואה הישנה שהייתה לפי ריבית של 6% ובמקומה לרשום הלוואה חדשה לפי ריבית של 4%? ולרשום את העשרת אלפים שקל שנתתי בתמורה. כלומר, האם אני יכול לבוא למאזן, למחוק את ההלוואה הישנה ולרשום במקומה הלוואה חדשה, או מעשרת אלפים שקל אלה ששילמתי על שינוי הריבית להתעלם ולהמשיך לרשום את ההלוואה הישנה לפי התנאים הישנים. עכשיו, השאלה נראה לי טריוויאלית, יבוא בן אדם לי, למה לא? למחוק את הישנה, לרשום את החדשה, וכרשום את העשרת אלפים שקל ששילמת, מה הבעיה? חובה הלוואה ישנה, זכות הלוואה חדשה, זכות פרמיה, עשרת אלפים. למה אתה דן בשאלה הזאת? אני אסביר לכם למה אני דן. יש סעיף ביד 39 שהוא לא בסילבוס שלכם, שלא קשור עכשיו להעברה בכלל, לא לימדנו אותו כי הוא לא בסילבוס. יד 39 אומר שאם אני בא למשקיע ואומר לו בוא נחליף הלוואה בהלוואה, תוותר על ההלוואה הישנה ואני אתן לך הלוואה חדשה. זה שאני אעשה פעולה של מחיקת ההלוואה הישנה מהמאזן ורישום של ההלוואה החדשה במאזן ורישום של רווח או הפסד מפדיון מוקדם אם יש, צריך לעשות ערך נוכחי של ההלוואה הישנה ביום של הפירעון, ערך נוכחי של ההלוואה החדשה, ולראות שההפרש הוא לפחות 10%. אם לא, זה כאילו אתה לא עשית שום דבר. עכשיו, למה הדבר דומה? אתם זוכרים החלפת רכוש קבוע עם מהות מסחרית ובלי מהות מסחרית? בהחלפת רכוש קבוע בלי מהות מסחרית, הנכס החדש נכנס לנעלי הנכס הישן, ואין רווח או הפסד מפדיון מוקדם. ואם יש מהות מסחרית, יש. יש סעיף כזה גם בהלוואות, אתם לא מכירים אותו, אבל יש. יד 39 אומר שאם ההפרש בין הערך הנוכחי של ההלוואה החדשה, לפי התנאים החדשים, לערך הנוכחי של ההלוואה הישנה, לפי התנאים הישנים, אינו עולה על 10%, ההלוואה החדשה נכנסת לנעלי ההלוואה הישנה ולא רושמים כלום. עכשיו לענייננו, אני פה 110 אלף שקל שילמתי להם על ההלוואה הישנה, פרעתי את זה וזה ראיתם את הפקודת יומה. עולה השאלה, האם אני יכול לגבי השינוי של הריבית מ-6% ל-4% לרשום הלוואה ישנה, הלוואה חדשה, או שאני לא עושה שום דבר כי ההלוואה החדשה נכנסת לנעלי ההלוואה הישנה? זאת השאלה. התשובה, האם יש הבדל של 10%? לא, אין הבדל של 10%. זה מה שההעברה אומרת. קודם כל אני מעלה את השאלה. לגבי ההתחייבות הפיננסית שנותרה, זה ה-50% מההלוואה שלא פרעתי. יש לשקול האם השינוי בתנאים הוא מהותי. שמה זה מהותי? יד 39 בסעיף 40 קובע כי החלפה של מכשירי חוב, מה זה מכשירי חוב? הלוואה, אגב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי תטופל כסילוק ההתחייבות הישנה והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה. לעומת זאת, אם השינוי של מכשירי החוב אינו מהותי, יש להשאיר את ההתחייבות הישנה ללא שינוי. סעיף 62א ליד 39 קובע שהתנאים שונים באופן מהותי אם ההפרש בין הערך הנוכחי של ההתחייבות על פי התנאים החדשים לערך הנוכחי של ההתחייבות על פי התנאים הישנים הוא שונה בלפחות 10%. אז בדוגמה שלנו, אם אני מניח שזה 10%, אני מוחק את ההלוואה הישנה, רושם את ההלוואה החדשה ורושם זכות פרמיה. מה זה זכות פרמיה? זה 10,000 שקל ששויכו לשינוי בשערי הריבית. ואם לא, אני לא עושה פקודת יום, אני לא מחליף את ההלוואה הישנה בהלוואה החדשה. זה כל ההעברה.
אבל הסעיף שרשמת את הרווח בהפסד.
לא.
את 10,000 שקל
רשמת הפסד בסדר. תסתכל. בספרים יש הלוואה. אוקיי? אני באתי למשקיע, אמרתי לו בוא נחתוך לחצי. המשקיע אמר לחתוך זה טוב. על 50%, כן, אני רוצה פירעון. ועל 50% שינוי תנאי ריבית. משקיע אמר לי אני הולך איתך. 50% פירעון, 50% שינוי תנאי ריבית. אמרתי לו כמה אתה רוצה על שניהם? אמר לי, תן לי 120 אלף שקל ואני מבסוט. נתתי לו מניות ששוות 120 והוא הלך לדרכו. אני חזרתי לספרים שלי. בספרים אומרים לי, קח את ה-120 תפצל. כמה על הפירעון של ההתחייבות וכמה על השינוי בתנאי ריבית. פיצלתי על הפירעון, באתי לפה ועשיתי פקודה, חובה הלוואה, זכות עוד מניות, זכות פרמיה ופלאג נאמבר הפסד. תהייתי? זה על ה-110, גמרתי עם ההלוואה. תהייתי? עכשיו עם ה-10. באתי עם ה-10 לפה, רוצה להחליף את ההלוואות. לבטל הלוואה ישנה, לכתוב הלוואה חדשה ולכתוב 10,000. סליחה, או עוד מניות או פרמיה. תהייתי? יש 39 אומר, הלו, 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 עצור. אתה רוצה להחליף לי את ההלוואות, נכון? תבדוק לי את ההלוואה הישנה וההלוואה החדשה היום עם ערך נוכחי. אם ההפרש הוא מעל 10%, אין בעיה. חובה הלוואה הישנה, זכות הלוואה חדשה, זכות פרמיה 10. אני בודק במחשב 9.9. מה היה 39 אומר? לא, לא, אתה לא תחליף את ההלוואה. תישאר עם ההלוואה הישנה כאילו לא עשית כלום. זה ההסבר. והשני, הגעתי להסבר הזה, אתה צועק לי על זה. זה כבר פרענו. הפסד מפדיון מוקדם. זה רק שיניתי תנאים. ואז יש 39 אומר, האם שינוי התנאים הוא מהותי? אתה איתי? זהו. עכשיו, בלי קשר לפה. חברה באה למשקיע, אמרה לו, תראה, אני משלמת לך ריבית 10%. בוא אני אשלם לך 9% ועל ההפרש קח בקבוק יין. הוא אמר, טוב, תביא את הבקבוק יין, תראה איך לשתות, תשלמי לי 9%. בסדר? עכשיו השאלה אם החברה יכולה להחליף הלוואה בהלוואה. יש 39, וזה לא בחומר שלכם, לא יכולים לשאול אתכם על זה. הוא אומר על המהותי הזה. אני רשמתי את זה כי זה כתוב בעברה, הסעיף של המהותי הוא ביש 39, אבל בסדר, כבר דיברנו עליו, אז בסדר. אני עכשיו רוצה לבוא לספרים שלי, לכתוב חובה הלוואה ישנה, זכות הלוואה חדשה, ופלאג נאמבר, היין שנתתי לו. אתה איתי? יש 39 אומר, רגע, לפני שאתה עושה את הפקודה, אם ההבדל בין ההלוואה החדשה להלוואה הישנה מבחינת ערך נוכחי לא גדול מ-10%, מבחינתי ההלוואה החדשה נכנסת ונעלה הלוואה הישנה, כלומר, אל תמחוק את ההלוואה הישנה שישאר. והיין שנתת, אל תרשום. זה כל ההסבר.
אם
פעם מעבדים לפי ריבית 6%, פעם מעבדים לפי ריבית 4%, זה 10,000, חייב להבדים, אין דבר, לא יכול לצאת לך. על זה לא יכול לצאת לך רווח הפסד מפדיון מוקדם, זה שילמת מה שזה שווה. על זה יכול להיות לך, כי ההלוואה לפי ערך בספרים ועוד מניות זה לפי השווי של המניות. על ה-10,000 לדעתי לא יכול לצאת.
ועל הזכות הון מניות זה משנה כאילו אם אתה רושם את זה בהלוואה או שאתה עושה לי את זה?
אתה יכול לזכות הון מניות 10 ופרמיה והון מניות על השינוי ריבית. כן, אבל אני אגיד לך למה הם לא דנו, קודם כל כן, אבל הם לא דנו בזה, כי במשבר הכלכלי, חברות שהעלו את הריבית, לא היה להם כסף לשלם את הריבית, רק רצו להוריד. וזה העברה הזאת לא נכנסת לזה, אבל למה אני לא יכול לעשות חובה אחרי, כאילו, חובה ניקיון?
כאילו זה
יורד מהפרמיה.
בדיוק.
כן.
אמרו שהתנאי שינוי העולים 10,000
שקלים בצורה.
אותם אני לא
אראה את הפקודות העולים. לא, אם זה לא מהותי. אם ההבדל בין ההלוואה הישנה להלוואה החדשה לא מהותי. אם כן, אתה כן רואה, רשמתי לך פקודת יומן, תסתכל, זכות פרמיה 10. מול העיניים שלך. למה אתה אומר לא? כן, נכנס לפקודה, שנייה. כתבתי את זה בדוגמה, תעבור לעמוד הקודם למטה.
עלות השינוי של ההלוואה.
אתה רואה?
נכון. אבל זה לא עלות, זה חלק מזה, זה
השינוי תנאי ההלוואה, 10,000 שקל, חלק מזה מה זה? זה רק השינוי תנאי ההלוואה.
אתה רוצה את ההלוואה הישנה, אתה לא רוצה אותה לפי ה-NPV?
לא, היא לא רשומה לפי ה-NPV בספרים, היא רשומה לפי התנאים שלנו.
אתה רוצה אותה לפי התנאים שלנו, בדיוק לפי 90 זה השנה, וככה היא רשומה.
כן. כדרך אגב, אם יהיה הבדל בשינוי תנאי הריבית, אז יהיה חבר בחוסר מפדיון מוגדר, אין לי בעיה. אם יהיה הבדל כמו שהאגף יכול להיות הבדל, יכול להיות, אבל רק אם זה מהותי אתה מחליף, אם לא אתה לא עושה פקודת יום אחר. זה כל ההעברה. עכשיו, קודם כל, לפי מה שכתוב בסילבוס לא יכולים לשאול אתכם חישובים, כתוב רק תיאורטי. אבל בכל מקרה עשיתי לכם, אתם יכולים בבית עם פקודות יומן, דוגמה, החלפתי אגב תמורת הנפקת מניות, עשיתי לכם עם לוח סילוקין עם הכל. זה תעברו בבית. אבל יש עוד משהו בסוף, FAQ זה של רשות לניירות ערך, אני אסביר לכם את זה. זה שאלות שמפנים לרשות לניירות ערך והיא עונה. אז אני אשאל את השאלה ואני אענה. בא מישהו לרשות לניירות ערך, אמר דבר כזה: היה לי אגב צמוד למדד, אני פחדתי שהמדד יתחיל לעלות, אז באתי למשקיעים ואמרתי להם: קחו את האגף, תוותרו על האגף הישן, קחו אגף חדש, אבל האגף החדש יהיה לא צמוד. אני אענה לכם את הריבית, אבל הוא לא צמוד, כי אני מפחד שהמדד יעלה. נגיד שהמשקיעים הסכימו, אמרו אין בעיה, קח את האגף הצמוד, את הבן אדם טוב, תן לנו אגף לא צמוד ותן לנו ריבית יותר. עכשיו באה החברה למחוק מהספרים את האגף הישן ולרשום את האגף החדש. הגיוני, לא? הלכה ליד 39, מה הוא אומר לה? רגע, 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 את רוצה להחליף? תבדקי, הפרש של מינימום 10%. עשתה לוח סילוקין, הבנה. פעם אחת את האגף הישן, הצמוד, ופעם אחת את האגף החדש, הלא צמוד. לא יצא לה הפרש של 10%. אז היא יכולה למחוק או לא?
לא.
אבל היא רוצה למחוק. אז היא הלכה לרשות לניירות ערך ואמרה לה, תראי, ביד 39 בנספח כתוב שהפער צריך להיות 10%. אבל בתקן עצמו כתוב שההבדל הוא מהותי. מה, אם אני מעביר מצמוד ללא צמוד זה לא מספיק? למה צריך את ה10% הזה? אז הרשות לניירות ערך אמרה דבר כזה. ביד 39 עצמו בתקן כתוב רק שהשינוי מהותי. בהסברים לתקן כתוב שבשביל שזה יהיה מהותי הפער צריך להיות 10%. רשות לניירות ערך באה ואמרה שלדעתה ה10% זה רק המלצה, זה לא משהו מחייב, כי זה לא בתוך התקן, זה רק בנספח לתקן. כאילו הם רצו לתת דוגמה, אז הם אמרו מינימום 10%. ולדעתה של רשות לניירות ערך, מעבר מצמוד ללא צמוד הוא מספיק מהותי על מנת שתמחק את האגף הישן ותרשום את האגף החדש. אבל זה רק לדעתנו, זה לא אומר כלום על ה-IFRS, וזה לא מבטל את יד 39, זה רק אנחנו טוענים את זה. ואז הבן אדם היה מבסוט, הלך, מחק את האגף הישן, רשם את האגף החדש, והכל בסדר. זה מה שכתוב בסיפור הזה. כלומר, הם טענו ש10% הוא רק המלצה, כי הוא לא בתוך התקן, זה נכון כדרך אגב. זה רק בנספח לתקן. בתוך התקן כתוב שמותר להחליף אגף ואגף רק אם ההבדל הוא מהותי. לא כתוב 10%. בנספח כתוב שבשביל לדעת מהותי עושים את המבחן הכמותי של ה10%. אז הם פרשו שכביכול ה10% זה דוגמה שהתקן נתן, אבל זה לא מחייב. מהותי ייחודי ולא מהותי כמות. זה הפרשנות שלהם, אם ישאלו אתכם על זה, אז שיהיו בריאים. ואז הבן אדם קיבל את התשובה, היה מבסוט, הלך הבית. אז זה ההעברה הזאת. כדרך אגב, זה נושא מאוד חם, עושים את זה הרבה, מי שקורא עיתונים כלכליים רואה, כי עושים היום הרבה החלפות בחוב והדעות. ככה שבאמת יכולים לשאול איזה שאלה תיאורטית. עכשיו תראו, בזמן שנותר, אז במקום להקריא עוד קובץ אני אדבר על המבחן.
אם לא נספיק, זה ייקח לי פה חצי שעה.
חשבתי שאני זה. אני אסביר לכם רק תנו לי לסיים איתו. טוב, תראו, קודם כל הנושאים שאני כותב הם לפי סטטיסטיקה מה הופיע ומה לא. ברור שזה לא יפגע ב-100%. זה הנושאים שאני חושב שהם מזמן לא היו, או שהם נושאים שעוד לא נשאלו. קודם כל בכמותי, מיוחדים ושווי מאזנים זה לא קשור, זה בכל מבחן אני רושם, כי זה הבסיס של כל המבחן. יכולה להיות בהחלט שאלה במאוחדים או שווי מאזנים, בלי להרבב הפרשי תרגום, בלי להרבב מכשירים פיננסיים, אתם יודעים, רטמים, נכי שיפוי, קורה נדחית וכדומה. במבחן הקודם לא הייתה אף שאלה במאוחד. היה אופציות לעובדים, היה מלכרים, היה רווח למניה, אפילו לא היה מאוחד, והיה תזרים מאוחד. לא היה שאלה במאוחד. עכשיו, זה בכלל לא, בגלל זה עשיתי כמה קוקר, זה לא אימור, זה הרי דבר שהוא הבסיס של הבסיס. ברור שבכל מבחן מועצה שמתחילים זה או מאוחדים או שווי מאזני או שניהם. יציאה מאיחוד, כניסה לאיחוד, אז חלק וחלק. לגבי מגזרים, מגזרים לא היה הרבה זמן. לדעתי זה הנושא הכי חם במבחן הקרוב, אם אתם שואלים אותי. זה מגזרים. לגבי מגזרים ומה, מנו מבחן ההכנסות, מבחן הנכסים, מבחן הרווח, כל אחר. הביור. רווח למניה והנפקת חבילה, שניהם לא יהיו באותו מבחן. אבל לדעתי אחד מהם יהיה. אם אתם שואלים אותי מה יותר, מה שהיה במבחן האחרון זה רווח למניה, אבל הוא לא היה מאוחד. אתם יכולים לשאול רווח למניה מאוחד או הנפקת חבילה, זה יושב על אותו חומר, פחות או יותר. ברור שעושים דברים אחרים, אבל עקרונית נראה לי שיש שאלה או בזה או בזה. מגזרים אמרתי נושא חם, ופשט ארגום זה לא היה הרבה מאוד זמן עם שיטת שווי מאזני או מאוחד. לא היה, לא שתי חברות ולא שרשרת ולא כלום. היה הפרשי הצגה, מה שהראיתי לכם מיולי הקודם. לא היה שווי מאזנים, הפרשי תרגום הרבה זמן, שלא נדבר על מאוחד, זה שנים לא היה. אז אני עוד פעם אומר, ברור שלא ייתנו שאלה במאוחד רגיל ושאלה בהפרשי תרגום. יכולים לתת שאלה במאוחד, ושאלה הפרשי תרגום עם שווי מאזני. או במקום לתת את זה, לשלב את זה עם הפרשי תרגום.
כי זה סך הכל, מה זה הפרשי תרגום? זה יושב על שווי מאזני ומאוחדים.
גם וגם לא נראה לי. עכשיו, ומה זה הריבוע פה? אלה שני נושאים שהם לא חמים.
אבל זה נושאים שאתם צריכים לקחת בחשבון, כי לפעמים הם מופיעים וכביכול מפתיעים את כולם.
DCF לא היה מזמן.
DCF בדרך כלל בממוצע פעם בשלוש שנים מופיע. כן,
אלף פעם שלוש שנים.
נכון כאלה זה הופיע ב-94, 98, 2002, 2006. זה מה שאני זוכר. עכשיו, תראו, DCF זה יכול להיות. אני לא אומר שלא, אבל זה לא נושא חם. זה נושא שאני כותב אותו שאנשים לא יגידו, אז לא למדתי את זה בכלל. מה, מי יהיה, מה הסיכוי שיהיה DCF? נדל"ן להשקעה. זו שאלה שלא הייתה הרבה זמן, וזה כן בסילבוס, זה לא כמו נדל"ן ההשקעה שלה בפני, יכולים לשאול שאלה בפני עצמה, 15 נקודות, מה הבעיה? עם מעבר מרכוש גבוה לנדל"ן, חזרה, כל הדברים האלה.
עכשיו אם אתם תגידו לי, האם זה הנושאים המרכזיים שאתה מאמר עליהם? לא, בגלל זה הם יושבים למטה. אלה נושאים שהם יכולים להפתיע את כולם, כי אנשים לא מתכוננים לנושאים האלו. אנשים פה בכל הדברים האלה. עכשיו מישהו ישאל אותי, רגע, מה עם ריבונים? מה עם מיסים על הכנסה? מה עם האופציות לעובדים? מה עם מלכ"רים? מה עם דוח תזרים? אז בואו נרשום את כל הנושאים ונגמור את הסיפור. זה לא שאתם תיקחו את הרשימה הזאת ותלמדו רק אותה. אני רק אומר לכם שסטטיסטית, מגזרים, לדעתי זה נושא חם. פרשי תרגום לא היה הרבה זמן, אם ישאלו או לא ישאלו, אני לא יודע. מאוחדים או אקוויטי, הרי זה כמעט בוודאות יהיה לכם. לא יכול להיות שעם המבחן שני ברציפות הם לא ישאלו על זה. והנושא של הנפקת חבילה זה או זה או רווח למניה, שניים באותו מבחן לא יקנה. אני לא אמרתי שלא יהיה כלום, אתה יכול לבוא למבחן, שאלה ראשונה תהיה רבעונים, שאלה שנייה מיסים על הכנסה, שאלה שלישית אופציות לעובדים ושאלה רביעית מלכ"רים. שום דבר ממה שכתוב פה לא פוגע. מה אני יכול להבטיח לך? אני עוד פעם אומר, אם אתם שואלים אותי סטטיסטיקה, אז אם מגזרים לא הופיע הרבה זמן, זה הגיע הזמן שלו. ורווח למניה והנפקת חבילה זה מדי מבחן, או זה או זה, הם מתחלפים בסדר. יותר, מה יותר חם אני לא יודע, זה באותה רמה. ואם אתם שואלים אותי על הפרשי תרגום, או שווי מאזני או מאוחד, זה רעיון יפה, כי לא שאלו על זה הרבה זמן. או מאוחדים לבד. הפרשי תרגום מה זה? הפרשי תרגום זה יכול לבוא לכם, או שווי מאזני או מאוחד. מה זה הפרשי תרגום? עכשיו אני עוד פעם, רבעונים היה בדצמבר שעבר, מיסים על הכנסה היה בדצמבר שעבר, מלכ"רים היה בפעם האחרונה, אופציות לעובדים כבר היה פעמיים רצוף, מה עוד, איזה נושאים? תזרים מזומנים היה בפעם האחרונה, מה עוד?
תזרים
בפעם האחרונה היה מאוחד. אז אם אני הולך סטטיסטית, אלה נושאים שלא היו הרבה זמן.
למרות שרווח למניה לא היה מאוחד, היה רווח למניה של חברה רגילה, מגזרים לא היה הרבה זמן, הפרשי תרגום שנים לא היה, מאוחדים ושווי מאזנים במבחן האחרון לא היה, קחו את זה בחשבון. אלה שני נושאים שהם הסוס השחור שיכול להיות, אנשים שלא ילמדו אותם יצטערו. DCF זה שאלה שאתה מקבל זה 20 נקודות, לא למדת הלך המבחן. עכשיו אני עוד פעם אומר, מי שמסתכל על זה ויגיד אני אלמד רק את זה, אז הוא...
הוא לא נורמלי. רגע, תכף נדבר על המבחן, שנייה. אני מדבר על הנושאים קודם. עכשיו תיאורטי זה סתם כבר באמת לראות באוויר, כי תיאורטי הכל יכול להיות.
במבחנים האחרונים השאלות התיאורטיות שלהם פשוט היה לפתוח את הדגל ולהעתיק. ממש לפתוח את הדגל ולהעתיק. דברים הכי פשוטים. אז אם אני ממשיך באותו קו, א' פרש 3, חריגים לעיקרון המדידה והכרה, יש לכם שאלה תיאורטית שכתבתי לכם. זה דבר שלא היה, יכולים לשאול על זה, זה מופיע בתקן, אפשר לפתוח ולהעתיק. ירידת ערך מוניטין, אני אלמד שבוע הבא. זה בעיקר תיאורטי, יש גם שם שאלה עם חישובים. אני לא מניח שמאמין שזה יהיה חישובי, אבל לפחות תיאורטי יכולים לשאול על זה, אף פעם לא שאלו על הנושא הזה. הכרה בהכנסה מזמן לא היה. IFRS 5, עם כל הנושא של קבוצת מימוש, מתי נכס יכול להיכנס ל-IFRS 5, מתי לא, חזול תוך שנה, התקשרות איתנה למחירה, כל החריגים שיש שם, יכולים לשאול, ואיפריק 17, על הדיבידנד הזה עם החלוקה, אז זה עוד פעם, זה העברה חדשה, אף פעם לא שאלו פעם ראשונה שהכניסו אותה לסילבוס, ואם הכניסו אותה לסילבוס, אז כנראה זה דבר חם. איפריק 19, מה שעכשיו הקראתי לכם, זה כבר 3-4 פעמים לימדנו את זה, גם שזה לא היה איפריק, לימדנו את רשות לניירות דרך מה היא אומר. אז זה נושא שכבר דיברו עליו הרבה. איפריק 17, חלוקה דיבידן, מתי זה כן בתחולה, מתי זה לא, זה פעם ראשונה שזה מופיע בסילבוס בכלל. אני לא אומר שישאלו את זה על הפעם הראשונה, אבל תקחו בחשבון, זה חומר חדש. עוד פעם, תיאורטי זה באמת, תזכרו יחסים פיננסיים, מדד אלטמן, כל החבר'ה האלו, גם יכולים לשאול. ובתיאורטי באמת, אפשר לשאול על הכל, יחסים לא מוחשיים, התחלבויות תלויות, רכוש גבוה, כמעט על כל דבר אפשר לשאול. בגלל זה אנחנו, יכול להיות שאנחנו נעשה מצגת עם כל התיאוריה, הכנה כזאת שזה ממש יהיה מעבר על כל התיאוריה, למרות שהכל יש לכם סיכומים ושאלות תיאורטיות הבאתי לכם בעבר ואני אעלה לכם את כל הקובץ עוד פעם, אין לי בעיה. עכשיו לגבי המבחן עצמו, בדרך כלל זה 3 שעות ו3 שעות ואת צועקים ועושים מערכת זמן. עכשיו יכול להיות שיהיה 3.5, 3.5, עקרונית זה בדרך כלל 3 ו3 ואז נותנים מערכת זמן. חלק א', חלק ב', מחלק א' לחלק ב' יש שעה הפסקה. עכשיו, במבחנים האחרונים, דווקא חלק ב' היה יותר קשה מחלק א'. אף אחד לא עשה את זה בכוונה, ככה זה יצא. עכשיו, מה שקורה, ותמיד אני אומר את זה לפני מבחנים, אנשים, בוא נעשה שני תרחישים. נגיד שחלק א' הוא מאוד מאוד קשה. אז אנשים יוצאים מחלק א', אומרים, זה לא עשיתי טוב, זה לא לימדתי, זה לא, לא, לא לימדו אותנו, זה לא למדנו, זה אימרתי על זה שלא יהיה וכדומה. ואז הם עושים את חלק ב', כי הם נכנסים לחלק ב' בלי מוטיבציה ובלי כלום ואומרים מה, חלק א' נהרס, לבין פה כל המבחן הלך, או שבכלל לא נכנסים לחלק. קודם כל, אם חלק א' לכם היה קשה, אז גם לאנשים אחרים היה קשה. אחד לאחד, כולם לומדים את אותו חומר, את אותו סילבוס. זה תיקחו בחשבון. חוץ מזה יכול להיות שאתם חושבים שעשיתם דברים לא טוב ובסוף יסתבר שכן עשיתם טוב. אז אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, להיכנס לחלק ב', אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, מה אכפת לי כבר חלק ב', אני אסתם אכתוב כמה דברים וילך, כי בין כה כבר המבחן נהרס. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, שהוא לא פחות מסוכן, זה שחלק א' אתם מרגישים שהלך לכם מצוין. ואז אנשים נכנסים לחלק ב' כאילו באו למסיבה. באים בחלק ב', נותנים לכם שתיים, שלוש שאלות, קוראים לכם את הצורה, ואז אנשים לא מגיעים מוכנים מנטלית, כי לחלק א' הם באו ברוכים, הלך להם טוב, חושבים שחלק ב' זה פיקניק, חלק ב' הוא מאוד קשה, מה שהיה במבחנים האחרונים, ואז אנשים נופלים בחלק ב'. אתם צריכים להבין דבר אחד, חלק א' זה חלק א', הוא נגמר, נגמר הסיפור. בהפסקה אתם לא מתחילים להשבות ולהתבקח מה עשיתי טוב, מה לא עשיתי טוב. ההפסקה היא שעה נועדה להירגע, לשתות, לאכול, לא להתחיל להתבקח. הרי תחשבו, אם עשיתם משהו לא נכון בחלק א', זה שתתבקחו או כן נכון, זה שתתבקחו עם מישהו ותוציאו את הקול שלכם, את הגרון שלכם ותריבו ותתעצבנו, זה מה שיעזור לכם. הרי אפשר כבר לשנות את מה שרשמתם, ולכן אין דעה, אין דם להוציא, אחרי המפרן תעשו מה שאתם רוצים, תריבו, תצעקו, לא יודע מה. בתוך ההפסקה, תעשו את הזמן הזה למנוחה. עכשיו, אנשים שמגיעים למבחן, לפני חלק א', הם בלחץ היסטרי. אתה רואה שם הרבה אנשים באים, איזה 1,000 אנשים באים להיבחן, זה לא כמו שאתם רגילים פה באוניברסיטה, וזה מלחיץ. אז לצאת בהפסקה ולהתחיל לריב, אתה עשית ככה, כמה יצא לך מוניטי, כמה זה, כמה זה. עכשיו עוד פעם אני אומר, חלק א' נגמר, תשכחו אותו, חלק ב' מבחן חדש, מתחילים הכל מההתחלה. עכשיו לגבי הפעולה עצמה בתוך המבחן, מה שאני ממליץ זה קודם כל לגשת לשאלות התיאורטיות, ולא להגיד השאלה התיאורטית זה בסוף, שיהיה לנו כמה דקות נרשום. שאלה תיאורטית יש עליה אותן נקודות כמו שאלה כמותית, ומה שקובע בסופו של דבר אם אתם עוברים זה לא האחוז שלכם בכמותי, אלא זה סך הכל המבחן. עכשיו, למה אני אומר להתחיל עם התיאורטי, במיוחד בחלק א', אתה בא למבחן, אתה לא מתפקד בחצי שעה הראשונה. בתיאורטי, אתה מתחיל, אתה רואה שאלה, אתה פחות או יותר יודע את התשובה, אתה יכול לפתוח את התקנים וכדומה. אתה מתחיל לרשום, נכנס למבחן, מקבל ביטחון, ואז אתה עובר לשאלות הכמותיות. מה עוד? מה שאני מפחד זה, שאנשים ילכו, יתחילו עם הכמותי, לא יראו שהזמן עובר, ואז התיאורטי שהוא 10 נקודות בכל חלק יכול להיות, אלא זמן בכלל לרשום. לא רושמים כלום, לא נשאר זמן. ואז בשאלות הכמיתיות, בסוף בקו כבר הכל לא נכון, והתיאורטי לא רושמים בכלל. אני חושב שלהתחיל מתיאורטי זה חכם, במיוחד בחלק א' שאתם רוצים להיכנס למבחן. עכשיו אם אתם רואים תיאורטי שלא בדיוק אתם יודעים אותו, תעזבו אותו לסוף, ובסוף אתם תסתדרו. כי הרי אם ישאלו שאלה תיאורטית שאף אחד לא יודע, אז באמת אף אחד לא יודע. ואם ישאלו שאלה תיאורטית שצריך יותר לחשוב עליה, אולי קייס, אולי דברים שאתם חושבים שקשה לכם בהתחלה, אז תתחילו עם כמותי. אני ממליץ בכל מקרה להתחיל עם תיאורטי. עכשיו לפני שאתם בכלל מתחילים, המבחן הוא 3 שעות, זה 180 דקות, הם כותבים ליד כל שאלה את הזמן שלה. שאלה תיאורטית צריכה לקבל זמן כמו שאלה כמותית בדיוק. שאלה תיאורטית זה לא, אני חושב שאתם צודקים, נקודה. ראי, אי, חורי, שתיים. עכשיו זה מה שחלק מהאנשים פה עשו לי במבחן, במועד א' לדוגמה. שאלתי על חברה שיש לה מאפיינים למטבע פעילות. אנשים אמרו לי, ראי, חמישה תנאים, ראי, כן. ראי, חמישה תנאים בסעיף זה בזה, אני חושב שהמטבע פעילות הוא יורו. שתי שירות. אני, ראי, אתה צריך לכתוב לי. וחוץ מזה, חלתי גם שם בכלל כתב, שלדעתו השאלה לא ברורה, יכול להיות שאלה לא ברורה, לדעתו השאלה לא ברורה והשאלה אם מטבע הפעילות הוא שקל או יורו נתון לשיקול דעתו של רואה החשבון. עכשיו תראו, מי שכותב שאלה תיאורטית, מי שבודק שאלה תיאורטית במועצה, מי שבודק שאלה תיאורטית במועצה צריך לבדוק 1,000 מחברות אותו דבר. אפילו אם הוא עשוי מבזל, הוא לא יקרא את זה, חבר'ה. זה לא יעזור במחברת העשירית נמאס לו. תארו לה, אני אתן עכשיו לקרוא 1,000 פעם על מטבע הפעילות. 1,000 מחברות הוא צריך לבדוק. אז בשאלה הראשונה, במבחן הראשון הוא יקרא, בנבחן השני הוא יקרא. נראה לכם שבנבחן ה-50 או ה-500 הוא באמת יקרא. הוא רואה קודם כל את הכתב יד, שזה לא מחוק, שזה מסודר, לפי סעיפים, שאתם... בכלל בענף, הלכתם לתקן, הבאתם לו את קודם כל 5 קריטריונים שמדברים עליהם שם ורשמתם לו אותם. בסוף עורכים דיון, לדעתי אין בעיה, מטבע הפעילות הוא שקל, מטבע הפעילות הוא יורו וכדומה. אתם חייבים מה שנקרא לברוח. לא יכול להיות שאלה תיאורטית, אתם כותבים שתי שורות, מה אתם עושים צחוק?
אבל לשאול תשובה חד משמעית או לשאול
יכול להיות... תראי, אם את בטוחה אז חד משמעית, ברור. אבל אם את לא בטוחה, אפשר להתפלמס לדעתי ככה, לדעתי ככה. קודם כל את צריכה לכתוב את סקירת התיאוריה עליה את מתבססת. לא יכול להיות שבהכרה בהכנסה את לא תכתבי את החמישה תנאים להכרה בהכנסה. אז מה את רוצה לכתוב שלדעתך כן אפשר להכיר? על עצמך מה? מה? מה הביא אותך לזה? או אם שואלים אותך שאלה, אם שואלים אותך שאלה על מקבל ההחלטות הטיפוליות הראשי, כן? אז את לא תכתבי מה זה הפונקציה הזאת, מה הלוגיקה של התקן, למה הולכים לפי מקבל ההחלטות הטיפולי הראשי, לצטט איזה שני סעיפים מהתקן. בקיצור, נו, לכתוב שתשובה שיש בה בשר, לא יכול להיות שתשובה של 10 נקודות, את תכתבי שתי שורות. הוא לא יקרא את זה גם, נותן לך שתי נקודות. נקודה. הרי לא תקבלי 0 בדרך כלל. תקבלי נקודה, אני יודע. את חייבת... תגידי לי בשאלות שאני כתבתי בהכרה בהכנסה, הרי את הארבעה עמודים פתרון בית ספר אחד תצמצם לשתי שורות. מה עשיתי? כתבתי את התנאים, דנתי בכל תנאי, הגעתי למסקנה, פירקתי את העסקה, זיהוי העסקה. בן אדם רואה שאת רושמת תשובה של ארבעה עמודים, ציטוטים מהתקן, דיון וכדומה. ניתן לך את הנקודות, תרשימי לו שתי שורות. עכשיו אני לא אומר, לא צריך להגזים, כן? את לא צריכה לבזבז את כל הזמן על למרוח לו, אבל השאלה תיאורטית צריכה לקבל אותו זמן כמו שאלה כמותית. שאלה תיאורטית ניגשים, פותחים את התקן, בודקים, כותבים, מסודר, עם הסקנה, עם התיאוריה שאת מתבססת עליה, ואף אחד לא עשה את זה כמעט במבחנים פה. אני אומר לכם את זה חד וחלק, אתם לא יודעים לענות את השאלה תיאורטית. מה? אז אני מסביר לך עכשיו, עזבי עכשיו מה שהיה. מי עכשיו שאלה תיאורטית מקבלת בדיוק את אותו משקל כמו שאלה כמותית? אם זה 10% מתוך 50, אז זה 50 מהזמן. 3 שעות, 180 דקות. חלקי ב-5, 36 דקות. שמי שיגיד לי מה, אתה משוגע? 36 דקות לשאלה תיאורטית? זה 10 נקודות. מה ההבדל בין זה ללהציג בסוף דוחות מאוחדים שאת בכלל כל המספרים לא נכונים? מה ההבדל? לפי ההוראות הרשמיות לא.
מה?
או לכתוב בעיפרון. לפי ההוראות הרשמיות לא, אבל כולם כותבים בעיפרון. כן? אני לא אחראי. אני במבחן מועצה באו, צעקו לנו ברמקול שאסור לכתוב בעיפרון. כתבתי בעיפרון.
אי אפשר לקרוא מבחן כזה ב... אני לא יכול להיות אחרי שלא תגידו אני אמרתי. שנים כותבים לי עיפרון, ולא קרה, אף פעם לא שמעתי שלא בדפו לו. אני רק אומר עוד פעם, בהוראות הרשמיות כתוב לכתוב ב... בפועל אתם יודעים שכולם כותבים לי עיפרון. אני לא אחראי, כן, שלא. יום לפני המבחן, כתבתי לכם את זה בתוכנית העבודה. לא לקחת את הסרגיל הכי מסובך בשנת השלמה ולפתור אותו יום לפני המבחן. יום לפני המבחן אפשר לקרוא חומר תיאורטי, אפשר לפתור, כדאי לפתור תרגיל על הבוקר, תרגיל שאתם יודעים אותו כבר בעל פה מצידי, שלא תבואו יום לפני המבחן ואז כל הביטחון יתערער. עכשיו, במהלך הלימוד, אתם לומדים מגזרים נגיד, אחרי שבוע עוברים לרבעונים, אתם כביכול שוכחים מגזרים, כי אנשים כבר לא זוכרים. זה טבעי, זה אצל כולם ככה. זה יושב לכם במוח, נא לא לדאוג. מה שכן חשוב, זה לכתוב לכם, לעשות רשימה, איך להתחיל שאלה. מה זאת אומרת איך להתחיל שאלה? כי אנשים באים למבחן, הם בבלקאוט. ואז אם הם יודעים איך להתחיל את השאלה, זה כבר זורק. נגיד מאוחדים, שלבי איחוד. מגזרים המבחנים, רבעונים, ריכוז נתונים ללא השפעת המס. רווח למניה, לבדוק אם יש הנפקה בדרך של סכון ולעשות טבלה לבית. זה לא מצחיק, כי אנשים באים למבחן והם מאבדים, הם רואים שאלה ואומרים, רגע, רגע, מה עושים פה? קודם כל, מיסים על הכנסה נגיד, אז דוח התאמה. זה עוזר, אבל עקרונית החומר יושב לכם בראש, אל תדאגו, אתם לא שכחתם אותו. זה הרבה חומר, אז אתם חושבים ששכחתם. ביום האחרון, סיכומים תיאורטיים ונקודות, למרקר בתקן מי שרוצה, לפתור שאלה אחת וזהו. בשעה 5, ללגמור עם זה, לסגור הכל ולגמור עם, כל הסיפור הזה. לא ללמוד עד 12-1 בלילה יום לפני, ללכת לישון מוקדם, או מי שרוצה, אין לי בעיה, ירגיל לישון מאוחר, שישן מאוחר, עזבו את החומר פעם.
איזה שעה
מבחן? מבחן הוא ב-11 או ב-11. איפה זה
מבחן?
אני עוד פעם אומר, כדאי לצאת מוקדם מהבית, לא לצאת לי שעה וחצי לפני המבחן. עד שאתם מוצאים ובאים ומתארגנים, והדברים האלה חשובים.
יש שולחן, לא? בשביל
אתה נכנס
כל אחד.
שולחן קטן לכל אחד.
נפרד?
לא, יש לך כמה מספר.
זה לפי
סדר של מספרים.
אה, מראש.
שני, שולחן קטן. עכשיו פירוק. אני ממליץ לפתור, ושמתי לכם בתוכנית עבודה, מבחנים. ממקומות אחרים ניגשתי סיבות, וגם מהמועצה האחרונים, השלושה האחרונים. כי קודם כל, ראיתם היום את הניסוח של השאלה שפה. זה לא ניסוח שלי, אתם רואים שזה ניסוח אחר. אתם חייבים גם להתרגל לניסוחים אחרים. דבר שני, אלה שכותבים את המבחני מועצה, זה אנשים שלמדו באיזשהו מקום, אני מניח. כל אחד חוזר לבית שלו שהוא כותב שאלה כזאת. אז אם הוא למד במכללת X, הוא חוזר למבחנים של מכללת X, ואם הוא למד פה, אז הוא חוזר למבחנים פה. אני לא יכול להבטיח לכם שהניסוח יהיה כמו שלי, או כמו של המכללה למינהל, או כמו של לא יודע מי. אתם חייבים גם לפתור מבחנים למקומות אחרים, גם אם לא תבינו את כל הפתרון ולא הכל ילך בדיוק. והם לא פותרים בדיוק כמונו, כי יש מלא הבדלים בינינו לבינם, בין כל המרצים. למרות שאני מתואם לפחות עם הפתרונות של APL ושל בבאר שבע ובן גוריון, אז אני פחות או יותר מתואם. מכללה למינהל לפעמים יש להם הבדלים, אבל זה לא הבדלים שיעשו את המבחן, אם הם עושים משהו אחד ואני עושה משהו אחר, דברים קטנים. סך הכל הפתרונות צריכים פחות או יותר להגיע לאותה תשובה. גם במועצה אף לא בודק אתכם על רמת השקל, כי אחרת אף לא אוהב את המבחן הזה. באמת שהרמה בודקים על הדרך יותר מאשר על התשובות הנכונות. ברור שאם כל התשובה לגמרי לא נכונה זה מוריד, אבל...
איזה מקומות לפתוח?
אז אני עוד פעם אומר, אני ממליץ על מכללה למינהל, רק מבחנים של אלה שניגשים לעכשיו, של... זה מבחנים שכתוב עליהם חיים הסייג ומבחנים של בן גוריון, הם יש להם רק בדצמבר הם מגישים, אז זה המבחנים האחרונים שלהם. מבחני מועצה שאני מעלה לכם מאתר עם פתרונות שלי, לדעתי זה מספיק. אין לכם הלכת לאוניברסיטת תל אביב למבחנים שלהם, הם בכלל לא מגישים עכשיו.
איזה?
של אוניברסיטת תל אביב, אין לכם מה ללכת. של מבחנים של אלי פאר,
אין לכם מה ללכת, זה פחות או יותר אותו סגנון כמו שלנו, אותו פינות כמו שלנו, חבל על הזמן. בכלל למינה אתם תראו ניסוחים לגמרי אחרים, בן גוריון ניסוחים אחרים. מועצה בכלל זה פרשנות, ניסוח רש"י. צריך להתרגם את זה לעברית. יש משרדים שמתמחים בתרגום מבחני מועצה לעברית. אתם מעלה לאתר רק את המבחני מועצה הרלוונטיים, שזה השלושה האחרונים. נשים על הכנסה חזר פעמיים רצוף. היה פעם שרווח למניה חזר ארבע פעמים רצוף. למה לא רלוונטי? חייבת לפתור. יגיעו אליך, אל תדע. תביא את הספר בביקורת. בגלל המלכה. יגיע, יגיע.